לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב. אנחנו השבוע נקרא על המאבק שהיה בין יוסף לבין אחיו, או יותר נכון, בין האחים של יוסף. הוא לא היה חלק במאבק, הם היו חלק במאבק. אבל כיוון שפתחתי במאזינים יקרים, נזכרתי בסיפור. ואני זוכר שכשהייתי נער, הייתי שומע את השיעורים של הרב שלום שבדרון, הוא תמיד היה נוהג לומר שאם הוא נזכר משהו באמצע הדרשה, זה הקדוש ברוך הוא נתן לו בשבילהם. ובשבוע שעבר אנחנו דיברנו על כך שאם יש איזושהי אסוציאציה, אז לפעמים זה גם יכול להיות רוח הקודש. אז החלטתי, ממש תוך כדי שאמרתי מאזינים יקרים, קפץ לי סיפור שקראתי השבוע. הוא מחובר אצלי לנושא מאוד מעניין, אבל לא לשכוח, אני אוחז ביוסף ואחיו, והנושא הוא נורא ארוך. מה שאני עכשיו מספר את ההקדמה, זה יהיה על חשבון מה אני יכול לעשות. אני קראתי את זה בנושא של לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, צריך לדחות ברפיון ולקרב בחוזקה. כך כתוב בגמרא, ואפילו בגמרא ישנם שני סיפורים על אנשים שטעו ולא עשו ככה. האחד היה הנביא אלישע, שהוא לא קירב את גיחזי, המשרת שלו, באותה מידה כמו שהוא ריחק אותו. והשני היה רבי יהושע בן פרחיה, שהיה לו התלמיד המייסד של הנצרות, שהוא ריחק אותו ולא קירב אותו. בסדר, אז יש לנו שני סיפורים על מי שלא עשה נכון. אני שואל, יש לנו גם סיפור על מי שכן עשה נכון? יש לנו גם סיפור על מי שקרב ביד ימין וריחק ביד שמאל? אז למי שזוכר, לא מזמן היה איזשהו חג, אולי ראש השנה, אולי אני לא זוכר מה, שהיה ביום ראשון, כן, בראש השנה זה היה, אולי סוכות, ועשו קידוש עם הבדלה ביחד, ושם עשו עירובי תבשילין, לא זוכר מתי זה היה, תסתכלו בלוח. אז שם לפני כן סיפרתי שיש גם מושג הזה בגמרא על מישהו שעשה עירוב תבשילין ולא עשה עירוב תבשילין ושכח, היה שם ימין דוחה ושמאל, שמאל דוחה וימין מקרבת. סיפור ארוך, לא ארחיב עליו עכשיו, אני קשור עכשיו למאזינים יקרים. כאן יש לי סיפור נורא מרגש על שמאל דוחה וימין מקרבת. מעשה שהיה כך היה, זה היה סיפור לפני הרבה שנים, אולי 50. אולי אפילו יותר. כן, האיש הזה הוא בגילי, אז כן, זה היה לפני 50 שנה בערך, כשהיה בן 10. מה פתאום? לפני 60 שנה כשהיה בן 10. מעשה שהיה כך היה. הוא מספר, אני הייתי באיזושהי קבוצה של ילדים בחופש, קייטנה, כולנו ביחד היינו, עשינו איזו פעילות עם המדריך, אני יודע מה, חתכו בדיקטים, עשו קשקושים, הגיע לשם איזה אברך אחד, במקרה אולי לבית הכנסת להתפלל משהו, אז המדריך שאל אותו, אתה מוכן להגיד איזה דרשה לילדים כאן? אברך הזה מסתכל, אני דרשות, לא מכיר, לא יודע מאיפה אני אגיד דרשות, מה? תגיד, ספר מה שאתה יודע, זה סיפור חסידי, זה סיפור משהו על פרשת השבוע, שהילדים האלה משעמם להם, כל הזמן אותו דבר, אני ואני ואני ועוד פעם אני, אז שיהיה להם ככה גיוון. האברך הזה הסתכל על הילדים, הוא ראה, נו, אין פה את התותחים של ישיבת פונוביץ' יתפסו אותי, ילדים, אספר להם. ואז דבר ראשון, איכשהו החליט לספר לילדים, הסכים לספר לילדים את הסיפור, הוא נזכר שהוא תלמיד של רבי יעקב ניימן, היה משגיח בישיבת אור ישראל. ורבי יעקב ניימן תמיד 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 היה נוהג להגיד, תלמידים יקרים, מאזינים יקרים, תמיד יקרים יקרים, המילה יקרים הייתה אצלו שגורה על לשונו. אז הוא אומר, וואו, יש לי עכשיו הזדמנות, איזה דרשה אני יודע, לא יודע מה אני אגיד להם. אבל תלמידים יקרים אני אגיד להם, ואני אשנה את זה מדי פעם. נערים חביבים, מתוקים, כל פעם אני, תוך כדי דרשה, סיפור שאני אמציא כבר, אני אחשוב על איזה סיפור ששמעתי לאחרונה על פרשת השבוע, משהו עם הרבי הזה, פה אני אספר כבר משהו, אבל את הנערים יקרים, אני בלי נדר חוזר לפחות פעם ב7-8 דקות. טוב, נזכר ב2-3 סיפורים, ובאמת הוא אמר כל פעם נערים יקרים, והוא אמר את זה כל פעם עם ניסוח אחר, עם מנגינה אחרת, עם אור אחר בעיניים, הוא מספר אפילו שפעם אחת פתאום באמצע, הוא תפס את עצמו, רגע, תגיד לי, אתה באמת, אתה לא משקר את עצמך? הם יקרים בעיניך? כל הצוציקים האלה שם. ואז החלטתי לעצור לשנייה ולחשוב על הפסוק ואהבת לרעך כמוך. הילדים האלה, הרי מסופר על רב חיים שמולביץ, כשהוא היה מגיע לתלמיד לחיידר, הוא היה קם בפני הילדים האלה, אומר, מתוך 40 ילדים יש אחד שהוא ודאי גדול הדור, או תלמיד חכם, או רב עיר. סטטיסטיקה. ילדים יקרים באמת, ואז אמרתי את זה יותר בהתלהבות. ילדים, בקיצור, הדרשה לא הייתה על ילדים יקרים, אבל זה חזר על עצמו. בקיצור, הוא מספר שאחרי השיעור ניגש אליו ילד ממש עם עיניים מצועפות דמעות. והילד הזה אומר לו, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, תודה רבה. תדע לך, עד היום אני חשבתי שאני דחוי. אף פעם אף אחד לא אמר לי, ילד יקר, ילד מתוק, משהו כזה. תמיד רק אמרו לי, למה איחרת? למה לא באת בזמן? תראה את המחברת שלך איך שהיא מקומטת, תסתכל כאן, לא עשית שיעורים, לא גמרת. בקיצור, תמיד טרח, טרוך, טרח, טרח, טרוך, טריך, טרוך. אף אחד לא אמר לי אף פעם שאני יקר. חשבתי שאני דחוי. כבודו, אתה הראשון שאמרת לי את זה. תודה רבה. זה חצי ראשון, רגע, זה השליש של הסיפור, יש לי עוד שני שליש. החלק השני, מספר היהודי הזה שאמר ילדים יקרים, עברו 30 שנה מאז שפגשתי את הילד הזה. 30 אולי 40. הוא ניגש אליי פעם איזה אברך, בין איזה 35, 40, והוא אומר לי, אתה לא מכיר אותי, לא תכיר אותי. אבל תדע לך, אתה הוא זה שפעם היית שם במושב, ביישוב איפה זה היה בקוממיות, קיבוץ חפץ חיים, לא זוכר איפה הוא אמר שהיה, ואתה קראת לנו, סיפרת לנו סיפור ואמרת ילדים יקרים, ואני ניגשתי אליך אחר כך, אתה זוכר? תדע לך שבזכות הזה שהכנסת לי בראש אני יקר ואני חשוב ואני חביב ואני חיובי, נשארתי במסגרות האלה. המשכתי בישיבה, התחתנתי, היום אני מלמד. מלמד לילדים. ואני זוכר היטב את הילדים יקרים שלך. ובדקתי ובחנתי ומסתבר שאני לא הייתי ילד יחיד. מסתבר שלא הייתי ילד יחיד. היום אני רואה שיש המון המון ילדים שהם חושבים שהם לא שווים כלום. אף אחד עוד לא אמר להם פעם שהם שווים משהו. אני נורא משתדל לעשות את זה, מספר המלמד. משתדל מאוד. מאז עברו עוד 20 או 30 שנה, רבותיי. הוא מספר שהיום כבר יש עוד אנשים שיודעים לעשות את זה. פשוט מאוד. קבוצה של ילדים עוברים על ידך. זה עושה רעש, זה מושך, זה זורק נייר של ארטיק. תעצור לי אדם, תגידו, חבר'ה, מישהו פעם אמר לכם שאתם מתוקים? או שאני הראשון שאומר לכם את זה? תפוס אותם, תעשה משהו, תעודד. בקיצור, וזה עובד, זה עובד, רבותיי, יש כל כך הרבה סיפורים, חבל, חבל שלא זה הנושא של פרשת השבוע. בכל אופן, אנחנו לענייננו. אז מאזינים יקרים, שבוע טוב ומבורך. ועכשיו מאזינים יקרים, כן, מאזינים יקרים, מאזינים של רדיו קול חי, מאזינים יקרים, שבוע טוב ומבורך. השבוע בפרשת השבוע אנחנו מוצאים שיוסף היה דחוי, כמו הילד הדחוי הזה, אף אחד לא אמר לו מאזינים יקרים, ילד דחוי, האחים דחו אותו, רצו להרוג אותו, שלחו אותו למצרים, מסלול קשה הוא עבר. אני רוצה, רבותיי, ברשותכם, לגעת בשורש. מה קרה? מה היה הוויכוח? מה קרה לילדים האלה שהם כך, לא הילדים, זה הבחורים, אנשים, שהם כל כך פחדו מיוסף? מה לוחתים לוח עלינו, מה שולטים שול בנו? אל תשתמו, מה קורה כאן? מה? ושנאו אותו. מסתבר שיש עומק גדול בסיפור הזה. לאברהם אבינו היה מהלך, הוא החליט לבנות עם, הוא החליט, הוא לקח פרויקט, הקדוש ברוך הוא אמר לו את זה. בוא נעם, אברהם אבינו היה יסוד. היסוד הראשון שבנה אברהם אבינו בעולם, היה יסוד של חסד. הוא היה סינגל, בודד, רגל. הוא החליט עכשיו לבנות כאן איזושהי מרכבה, הוא הרגל הראשון למרכבה הזו. עמוד. עמוד של העולם, על שלושה דברים העולם עומד, אברהם אבינו חסד, העמוד הראשון. בא יצחק אבינו, שם את העמוד השני, גבורה, תפילה, כוח. בא יעקב, שם את העמוד השלישי, תפארת, שילוב. לכאורה די מספיק, על שלושה דברים העולם עומד. כיסא עם שלוש רגליים עומד מצוין, יציב. ולא סתם שהוא יציב, אלא רבותיי, אם אתם לא מאמינים, לקחו משולש, תחברו לו מתחת שלושה עפרונות, או לא חשוב מה, משהו ככה, זה פלטה, קרש, משהו משולש, תחברו לו שלושה עפרונות, גפרורים, מקלות, מה שאתם רוצים. לא חשוב מה יהיה אורך הרגליים, כל רגל יכולה להיות באורך אחר, לא צריך למדוד שהרגליים יהיו בדיוק, בדיוק, בדיוק באותו אורך, אלא תשימו שלוש רגליים ותראו שהכיסא יהיה יציב. תמיד השיפוע למעלה של הישיבה, איפה שיושבים, השיפוע יהיה לכיוון של הרגל הכי קצרה, אבל הכיסא יציב. כל שלוש הרגליים יגעו ברצפה יציב. הרי כיסא לא יתנדנד. למה? כי שלוש רגליים זה משהו יציב. בפרט שהרגל השלישית היא של יעקב. מה זה יעקב? תפארת. מה זה תפארת? זה שילוב של דין עם, של חסד עם משפט. אברהם חסד, יעקב, יצחק משפט, אלה שני קצוות. בא יעקב אבינו ושם אותו, את עצמו באמצע, לשלב. לשלב הכוונה תמיד לסדר, לאזן בין השניים האחרים. ממילא, הכיסא תמיד יהיה ישר. לא צריך פלס, כי אם אני יושב על כיסא שרגל אחת, שהוא אלכסון של, אני יודע מה, חצי מעלה או שתי מעלות, אפילו שלוש מעלות, לכיוון אחד זה לא מפריע. ולהפך, אם, הכיוון הוא לאחורנית, הרגל הנמוכה יותר, אם האחורנית זה אפילו יותר נוח, יש ישיבה כזאת כמו של כיסא נוח. שתי הרגליים הקדמיות קצת גבוהות, והרגל השלישית תפארת, משלבת אותם, היא זו שבאה האחרונה לאזן, היא טיפ-טיפה יותר קצרה בשביל לשלוט על האחרות. הנה לא רק שיש לנו כיסא יציב, אלא גם כיסא נוח. אבל זה שלוש רגליים. חשבו האחים שיוסף רוצה להיות רגל רביעית, לעשות כיסא עם ארבע רגליים. למה כיסא עם ארבע רגליים? כי למי שאינו יודע, כיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא, יש לו ארבע רגליים. אנחנו גם יודעים מה יש בכל צעד, נשר בצד אחד, אריה בצד אחד, דמות אדם בצד אחד, בכל מקום יש שור בצד אחד, יש ארבע רגליים, ארבעה צדדים, ארבע רגליים לכיסא הכבוד. האחים חשבו שיוסף רוצה לעשות יסודות של האנושות, של היהודים, לאורך כל ההיסטוריה, ויוסף הוא יסוד. זה לא נשכח. מתוך האושפיזין אין ראובן, שמעון, לוי, יששכר, יש רק את יוסף. יוסף הוא יסוד. אז הם חשבו שהוא רוצה לעשות עוד יסוד אחד, לעשות היסטוריה יהודית עם ארבעה יסודות. תשאלו מה רע? שיהיו ארבעה יסודות. אם אתם לא יודעים, אז אני אגיד לכם, יש כיסאות מנהלים קוראים לזה. כיסא שלמטה יש לו גלגלים, נכון? תתכפפו פעם לספור כמה רגליים יש לכיסא מנהלים, כלומר כמה גלגלים יש לו. לא תאמינו, אם מי שלא יודע, מי שלא נגר בעצמו. חמש. למה חמש? אתם רוצים שאני עכשיו גם מלמד אתכם פה עכשיו פיזיקה? למה גלגלים צריך חמש, ארבע לא מספיק? אני יודע, אבל בואו נשאיר את זה לפעם אחרת. זה כבר יפוך להיות חס ושלום, חס וחלילה, בתלתו יראה. אם נתחיל ללמוד כאן נגרות עכשיו, כיסא שלוש רגליים, כיסא ארבע, כיסא חמש, שש רגליים אין לכיסא. שש רגליים זה כבר גלגלים של מסעית שנושאת טנקים. זה כבר שישה גלגלים, 20 גלגלים, 300 גלגלים, לפי המשקל, זה משהו אחר. אבל יציבות של חמש, חמש זה מלשון לחמש. ויחמש את מצרים, אנחנו נראה בשבוע הבא, לשנות הרעב. חומש, חימוש, חיל חימוש, חוזק, עוצמה. ברגע שיש חמש רגליים, גם אם תזיז את הכיסא אחורה, נתקדימה, פה, שם, על איזה צד, ורגל אחת תתפס באיזה חריץ של בלטה, לא יקרה שום דבר, הכיסא יישאר יציב. כי חוץ מהרגל שנתפסה, יש עוד ארבע רגליים. כמה פשוט. תספרו, אתם לא מאמינים, תתכופפו למי שיש כיסא, בבקשה. אוקיי, לענייננו. חשבו האחים, רגע, 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 זה רוצה להיות עוד יסוד. שיהיה? מה זה שיהיה? לאברהם אבינו כמה בנים היו? שניים. יצחק וישמעאל. יצחק הפך להיות יסוד, וישמעאל נדחה, דחוי. עכשיו יצחק, או יסוד, הוא ממשיך הלאה. נולדו לו שני בנים, יעקב ועשיו. יעקב הולך להיות יוסף, יסוד, ועשיו נדחה. אומרים האחים, זה מה שעכשיו הולך להיות פה. אם ליוסף לא מספיק כיסא עם שלוש רגליים, הוא רוצה לאנושות, לעם ישראל, להיסטוריה, לכל העתיד, לכל הנצח, הוא רוצה כיסא כמו כיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא, כיסא יציב של ארבע רגליים, כיסא, זאת אומרת שהוא דורש כאן איזושהי שלמות, שכל ארבע רגליים, אולי זה לא אמרתי מקודם, אם יש כיסא עם ארבע רגליים, חייבות כל הרגליים להיות זהות, אורך מדויק אותו דבר, אם האורך לא מדויק, הכיסא יתנדנד, הרגל הטיפ-טיפה יותר קצרה, תנדנד אותו. אם שתי רגליים יהיו יותר מדי קצרות, אז אם שתי הרגליים האלה הם באלכסון, הוא יתנדנד. אם שתי הרגליים האלה הם רק מקדימה או רק מאחורה, אז יהיה לו איזשהו שיפוע קל, והוא שוב ימשיך להיות יציב. הקיצור, כיסא עם ארבע רגליים, חייבות כל ארבע הרגליים להיות בגודל אחיד, זאת אומרת, יוסף מדורש מאיתנו שלמות. לא מאיתנו, אלא מהדורות הבאים. אותנו הוא דוחה. אנחנו מסתלקים מהתמונה, אנחנו הופכים להיות כמו ישמעאל בדור הראשון, ועשיו בדור הבא, אנחנו לא מסכימים, אנחנו עם ישראל, אנחנו חלק מהעם, לכן נלחמו בו. עכשיו רבותיי, אני רוצה לנסות קצת לבדוק, לא נספיק הרבה, קצת לבדוק מה זה נקרא שיסוד, ומה זה נקרא כמו שאברהם ויצחק ויעקב הם היו יסודות בודדים. אתם יודעים, ביין, בוויסקי קוראים לזה סינגל, זה לא רק, סינגל זה בודד. הם בודדים, כל אחד לבד לעצמו, אבל מרגע שיעקב נתן את השרביט לילדים שלו, הם חושבים, מהרגע הזה אנחנו הולכים להיות, ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. גמרנו, אין סינגל. יוסף רוצה להיות בודד עוד יסוד אחד, ומהילדים שלו והלאה, והיא בישורון מלך? לא, אנחנו מתחילים את זה כבר מיעקב. ובאמת, יעקב הפך להיות ישראל. למה? כי יעקב זה בודד, ישראל זה כבר ישר אל, ישורון, ישראל ביחד, כולם. שותפות. עכשיו, איפה חל המעבר בודד, ממנהיג בודד למנהיגות כללית. אולי לפני שנשאלת מעבר, אני רוצה קודם כל לצטט באוזניכם פסוק שאנחנו נקרא אותו רק אחרי פסח. פרשת קדושים, אולי זה לפני פסח. קדושים, אמור, לא, אחרי פסח. פרשת קדושים מתחילה ככה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל, קדושים תהיו. שימו לב, יש כאן הקדמה דרמטית. זה לא סתם וידבר השם אל משה לאמור קדושים תהיו, אלא וידבר השם אל משה לאמור, זה לא פרשת קדושים השבוע, אני רק רוצה לחבר את זה לוי בישורון מלך. דבר אל כל עדת בני ישראל. תיקח את כל עדת בני ישראל. מה זה נקרא כל עדת בני ישראל? כיפות סרוגות, שטריימלים, חליפות קצרות, חליפות ארוכות, שרבולים קצרים, מכנסיים קצרים, פרקים, שוליים, לא שוליים בפרקים, שוליים ברחובות, כולם. מה כולם? קדושים תהיו. כשנגיע לפרשת קדושים, נראה איך באמת אנחנו מבקשים מכולם להיות קדושים. בכל אופן, השבוע אנחנו רק מבקשים דבר אחד קטן, לקרוא רש"י. לקרוא רש"י על הפסוק הזה, מלמד, כך אומר רש"י, מלמד, שנאמרה פרשה זו בהקהל. דבר על כל עדת בני ישראל בהקהל. כלומר, רבותיי, יש כאן מפתח. זה לא שאני ניגש להוא עם השטריימל תהיה קדוש, ואחר כך להוא עם הכיפה סרוגה תהיה קדוש, ואחר כך להוא מהשוליים תהיה קדוש. לא, 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 לא. אני לוקח את ההוא עם השטריימל, ההוא עם הכיפה סרוגה והוא עם השוליים, שם את שלושתם ביחד. ועכשיו אני אומר להם, תהיו קדושים. מהרגע הזה אין קדוש, 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 יש כנופיה, כנופיה עם א' בסוף, כנופיה עם א' בסוף, בעברית שלנו היום כנופיה זה משהו של עבריינים, אבל כנופיה, כנופיה הכוונה צוות, ציבור, חבורה, חבורה, כנישת חדת, אסיפה הקדושים תהיו. איפה זה התחיל, כלומר איפה התחיל הרעיון, מי הוליד את הגרעין הזה ללקט, לגבש, ושמה להנחיל את הכיוון. הרי אברהם אבינו לא גיבש. היה לעצמו, לימד את כולם, אמר להם, סיפר להם, עשה להם, אבל הוא היה יסוד. יצחק אותו דבר. יעקב, גם אותו דבר, הוא היה תפארת, אמת, תורה, לבד. פתאום נהיה איזה הטיה. איך קוראים את זה הנגרים? כשמחפשים קרשים ארוכים, שהם יהיו ישרים, אותו דבר אלה שמחפשים את הלולבים, אז הם רוצים שזה יהיה בלי וינץ'. וינץ', אני מלמד אתכם מילה ביידיש. וינץ' זה הטיה. שזה יהיה בלי הטיה. ישר, 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 ישר. זה היה יעקב, אבל פתאום התהפך לישראל. איפה זה התהפך? אני אספר לכם איפה זה התהפך. אנחנו מוצאים משהו נורא יפה, ואת זה אנחנו נקרא במפטיר של פרשת בהר. אתם יודעים מתי קוראים בהר? בחודש מאי. ראש חודש, לא, מה פתאום, כבר בחודש סיוון. שבוע לפני, או שבועיים לפני, חג השבועות, כן, כן, בחג השבועות קוראים פרשת במדבר. השנה הולך, בהר בחוקותיי הולך בדרך כלל ביחד. כלומר, שבועיים, שבוע וחצי לפני חג השבועות קוראים ממש בסוף, בתחילת הקיץ, קוראים את פרשת בהר, ושמה הולכים אל המפטיר, אל המפטיר של בהר, תקשיבו. המפטיר של בהר כותב ככה. המפטיר, איפה זה, איפה זה? לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומצבה לא תקימו לכם. לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומצבה לא תקימו. אל תשימו פסל ומצבה. מה זה מצבה? מה זה מצבה? יעקב אבינו הקים מצבה, ועוד מצבה, ועוד מצבה. מצבה זה לקחת איזשהו מומנט גדול, טבעי, לראות איזשהו סלע ענק, עוצמתי, מזדקר מההר, משהו שמגמד אותנו לידו, אנחנו הופכים להיות כאלה כמו גרעינים של סומסום, עוצמתי, וזה למעלה, כתוב על הגויים, הגויים היו עושים על האלוהים, על ההרים הרמים אלוהיהם. הם היו תמיד עושים את הפסלים, את הסמלים, את הצלבים שלהם, את הזה שלהם, למעלה, 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 במקום הכי גבוה שאפשר להגיע אליו, כדי שכל מי שמגיע, מתקרב אל הסמל, הוא מתגמד, הוא הופך להיות כלום. מצבה. אז לוקחים מצבה, ככל שיותר גדולה, ככל שיותר מרשימה, אז זה יותר כזה, וואו. ועכשיו כאן אני שופך שמן, או יין, או מקריב קורבן, לכבוד הקדוש ברוך הוא. יעקב הקים כמה וכמה מצבות. מתי הייתה המצבה האחרונה שלו? כשהוא נכנס לארץ ישראל, עוד מעט אנחנו נחזור בחזרה אל המצבה. כשהוא נכנס לארץ ישראל, תקשיבו מה שהוא עשה. וואי 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 וואי. הנה כאן, תקשיבו. ויצב שם בפרשת השבוע שעבר, בסוף פרשת וישלח. הוא הגיע לבית אל, ויצב שם מזבח, ויצב שם מזבח. מה זה מזבח? מזבח אבנים. זה כבר לא מצבה. הוא לקח מזבח אבנים, ומזה הוא עשה מצבה. תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. מצבה זה לוקחים איזשהו מומנט טבעי, מההר, מה שהרוחות גירדו, מה שהקדוש ברוך הוא עשה, רעידות אדמה, לא יודע, משהו כזה, שלומדים מה אתה ככה, כאפיקים בנגב, משהו כזה עוצמתי כזה, וואו. יעקב אבינו, זה מה שהוא עשה, זה מה שהוא עשה בבית אל, זה מה שהוא עשה, בכל מקום עשה לקח מצבות. עד שהוא הגיע לארץ ישראל, התקרב לבית אל, מבית אל לירושלים, הוא לוקח אבנים. מה זה נקרא אבנים? אני לא לוקח משהו להתגמד לידו, אני בונה אותו בעצמי. אני שם עליו אבן על 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 אבן. מה זאת אומרת? אני עכשיו הולך לבנות את עם ישראל. איך אמרנו מקודם? קדושים תהיו דבר אל כל בני ישראל. זה כבר לא להסתכל על הר מלמעלה למטה. סליחה, מלמטה למעלה. אלא בואו אנחנו נבנה את ההר למעלה, נשים עוד אבן ונהיה עליה, ונשים עוד אבן ונהיה עליה, ונשים עוד אבן ונהיה עליה, כולנו ביחד. אתה תסחוב, אתה תמשוך, אתה תדביק, אתה תחבר. בכנישת אחדה, כולם ביחד, בהקהל, דבר אל כל הדת בני ישראל, זה מה שיעקב החליף, וכאן לשבטים לא היה ברור שזה מה שהולך להיות הכיוון, ועל כך אני רוצה ברשותכם כמה רגעים לדון בדידון. נתחיל כך, עם סיפור. פעם כומר שאל את רבי יונתן אייבשיץ. שמעתם עליו, רבי יונתן אייבשיץ? הוא לא שמע, מימי לא שמע. אז הוא שואל אותו ככה. איפה זה? הנה כאן. תגיד לי, למה אני עובר בכנסיות שלנו, במסגד, בכנסיות של הנוצרים, אני שומע שקט, דממה, כולם עומדים, משלבים ידיים, מסתכלים על הכומר שהוא מתפלל, או שהוא מדבר, או שזה, ממש בדממה. ואני עובר ליד הבית הכנסת שלכם, רעש, ילדים נכנסים, ילדים יוצאים, אנשים מתפללים, קדוש קדוש, מוצאים ספר תורה, מכניסים, מנשקים, יוצאים, הולכים. שי, מה זה? מה זה? מה זה? אמר לו רבי יונתן אייבשיץ ככה, אתם עבדים, אנחנו בנים. משפט בשתי מילים. אתם עבדים, עבד בארמון של המלך, אפילו אם יש לו זבוב תורדני על האף, אסור לו לגרש אותו. הוא צריך לעמוד דום. משמר המלך, משמר המלוכה, משמר כבוד. עבד. אבל ילדים בארמון של המלך, מושכים לאבא בזקן, מתיישבים לו על הברכיים, לוקחים לו את הכפית, אוכלים לו מהצלחת שלו. נכון? ילדים. בטח. רבי יונתן אייבשיץ, זה מה שאמר לו, כומר, הוא אמר ככה, אל תחשבו אחר כך לתלמידים, אל תחשבו שבאמת, באמת מותר לדבר בבית הכנסת. לא, חס ושלום. אסור, מורה מקדש זה חשוב מאוד, והשם בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ, אבל ההבדל, למה אצלהם כזה פחד ויראה ואצלנו, צריך לצעוק על אנשים, ועוד פעם למשוך להם באוזן, ועוד פעם לצעוק להם, אסור לדבר בבית הכנסת, מכיוון שזה מתפרס להם לבד, הם אוהבים, חיים שם, זה הבית שלהם, אז צריך כל פעם להזכיר להם עוד פעם, לגוי לא צריך להזכיר לו לדבר בבית הכנסת, אימא לי, הוא דבר כאן, כזה מקום, מפחיד, קר, מנוכר, מפחיד, אצל הגויים יש, איך כתוב, הוציא יראתו מחיקו, את היראה. אצל הגויים זה יראה, פחדים. אין כזה דבר, הוציא אהבתו מחיקו ונשק, אולי זה יראה, פחד. אלוקים, אל תסתבך איתי, כך אני אזרוק לך את המתנות שלך, אני אתן לך את הקורבנות שלך, רק אל תביא לי רוחות, אל תביא לי שערות, אל תביא לי מלחמות, אל תביא לי צרות, עזוב, בוא לא ניפגש. עדיף, אני מוכן כל יום ראשון לדפוק כרטיס בכנסייה, העיקר שכל השבוע תשכח ממני, אל תסתכל עליי, אל תעניש אותי, אל תרביץ לי, אל תעשה לי שום דבר רע. אל תעשה לי כלום, אני לא רוצה אותך. זה גוי. עכשיו בואו תראו. התחלתי קודם, לא תעשו לכם אלילים, הוא פסל ומציבה. מה זה מציבה? משהו שמפחיד. שנעמדים מתחת, מתגמדים, וזה באמת כל הכנסיות של הנוצרים. עושים בכוונה ציורים נורא יפים ונורא מפוארים וכל מיני קשתות ומשחקים של צללים של אור וצל, הכל כדי שהבאים למטה ירגישו התגמדות. בכניסה לשער יש קצת חושך, כך כך, זה הכל, כל מיני פסיכולוגים יודעים איך לעשות את זה דרמטי, שזה יהיה מפחיד. אז איך כתוב בתורה, בפרשת הדברים? לא תעשו לכם אלילים ופסל ומצבה. מה אומר הפסוק הבא? את שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו, אני השם. מה הקשר? פסוק ראשון, פרק חבב, פסוק א', לא תעשו לכם פסל ומצבה. הפסוק השני, את שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו. ככה, לגויים לא צריך, נניח שבאמת צריך להיות ברצינות, בכובד ראש, בכנסייה. אז הכומר לא צריך לבקש את זה, זה פשיטה. כולם בכובד ראש, פוחדים. זה מפחיד. למה? כי הם עושים מצבה. משהו כזה. וואו. גדול. זה לא גדול, אלא זה מגמד אותי. אבל אצל בני ישראל, לשבתותיי תשמורו. אנחנו כל שבוע עורכים של הקדוש ברוך הוא, יושבים לו על הברכיים. אוכלים מהצלחת של המלך. אנחנו עורכים בשבת, הקדוש ברוך הוא פותח לנו שולחן. אז לכן הוא חייב לצוות, רגע רבותיי, שולחן, כן, שבת, בסדר, אבל את מקדשי תיראו. את שבתותי תשמורו, ומקדשי תיראו. לגוי לא צריך להגיד לי לפחד, שלא יפחד, לא אכפת לי, אבל נגיד שאם היינו, אם בית המקדש שלנו היה באווירה של גויים, לא צריך להגיד לפחד. אבל אחרי שאתה אומר לשמור שבת, אופה, זה נקרא רציני. אם זה רציני, צריך גם כן להודיע שחייבים לפחד מבית המקדש. עכשיו אם כן, בואו נתקדם הלאה. אמרנו שיש את המפטיר של פרשת בהר. לא תקים לך מצבה אשר שנה השם אלוקיך. נכון? כך כתוב. לא תקים, זה פרשת, זה בחומש דברים, סליחה. לא תקים לך מצבה אשר שנה השם אלוקיך. רבותיי, כשאנחנו רואים את זה, זה בחומש דברים, פרק ט' ז' פסוק כ' ב', אז בעצם נדלקים לנו כל מיני זיכרונות בראש. רגע. יעקב אבינו הקים מצבה אחת בקבר רחל. מצבה אחת כשהוא חלם שם בהר המוריה. אז הוא לקח את האבן, עשה מן המצבה. אני לא זוכר כרגע בעל פה, אין לי פה את הקונקורדנציה לנגד עיניי, אבל אני חושב שיעקב אבינו הקים לפחות 4 או 5 מצבות. וכאן כתוב, לא תקים לך מצבה אשר שנה. מה, יעקב אבינו עשה דברים שהשם שונא? נו, מה אומר על זה רש"י? תסתכלו. חומש דברים, פרק ט' ז', פסוק כ' ב'. אומר רש"י, לא תקים לך מצבה, אומר רש"י, מצבת אבן אחת. שהמצבה תהיה מאבן אחת גדולה, אבן טבעית, משהו פראי, גדול, מרשים, עוצר נשימה. אשר שנה, הקדוש ברוך הוא שונה אבן, מזבח אבנים, ומזבח אדמה ציווה לעשות. מזבח שאנחנו בונים, אנחנו עושים, מלקטים אבנים, עושים תל של אדמה, למה? ואת זו, את המזבח של את המצבה, שנה. כי חוק הייתה לגויים. הגויים עושים כאלה דברים. ממשיך רש"י את השאלה שלי, ואף על פי, אני מקריא בפנים מילה במילה, ואף על פי שהייתה אהובה לו בימי האבות, הקדוש ברוך הוא אהב את המצבה, עכשיו שנאה, אופה, השתנה, התחלף משהו. מה התחלף? מה קרה? בגלל שהגויים פתאום עושים את זה, ואם הגויים ילכו עם נעליים, אז הקדוש ברוך הוא יסנה שאנחנו נלך עם נעליים, ואם הגויים ירכיבו משקפי שמש, אני לא מבין, מה אכפת לך שהגויים עושים את זה? לא. התחלף משהו בגישה. אברהם, יצחק ויעקב באמת עשו מצבות, שכל אחד יעמוד מתחת המצבה, וואו. אברהם, יצחק ויעקב עשו יסודות, הקימו בניינים עם יסודות עד. יסוד זה משהו עוצמתי שלא יכול לזוז. אבל מי אחרי יעקב, גמרנו עם מצבות. מעכשיו כבר מזבח אבנים, מזבח אדמה, זה מה שצריך מהרגע. ואת זה רבותיי, הנערים לא ידעו, האחים של יוסף לא ידעו, האחים של יוסף אומרים, מלוך תמלוך עלינו, אתה רוצה להמשיך הלאה לשלוט. אם אתה שולט, אז זה לא אנחנו עבדים שלך, זה אנחנו נדחים. אם פה אחד שולט על רעהו עם היהודים, זה לא ויהי באישור מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, זה לא ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך, אלא מלך עם עבדים, הלו, זה נקרא שאתה בסיס, כיסא עם 4 רגליים, ואנחנו כולנו נדחים, לא ולא, לא מסכימים. עכשיו, אם ככה, רגע, יש לי שאלה, אולי באמת האחים צדקו, במה שהם רצו לגרש את יוסף. אולי באמת זה לא נכון לעשות ככה מה שיוסף עשה. התשובה היא במפורש מתי שיוסף נולד. מה אמא שלו אמרה? אתם זוכרים? זה לא מהשבוע, זה משבוע שעבר. היא אמרה, יוסף לי השם בן אחר. אני רוצה עוד ילדים. רגע, בשביל מה? יש רק אחד והשאר כולם נמחקים. לא, נגמר. זה נגמר, זה היה אצל אברהם, אצל יצחק, אצל יעקב. יוסף ישרת את העם. יוסף המשביר, אני מלך, לא מלך של שלטון יחיד, וכולם עכשיו עפים ממני, אני מביא לכם אוכל, דואג לכם, אתם כולנו ביחד, מישהו צריך הרי לדאוג. זה לא שאם אנחנו כולנו, והיא מתאסף ראשי העם, כולם יחד שבטי ישראל, אז זה אנרכיה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אם כל אחד עושה מה שהוא רוצה, לא יהיה כביש, לא יהיה מדרכה, לא יהיה אותו פח הזבל, לא יהיה בית חולים, לא יהיה כלום. כל אחד יחיה לעצמו. ככה נראים הכפריים הפרימיטיביים עמוק 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 בתוך יערות אמזונס. כל אחד מהבוקר עד הערב מחפש אוכל, ואשתו כל היום מהבוקר עד הערב מבשלת את האוכל, זה מה שהם עושים. אין להם זמן ללמוד, אין להם זמן א', ב', אין להם זמן אפילו לקשור נעליים, אין להם זמן לכלום. כי הם כל אחד חי לעצמו. אבל ברגע שזה בורא נפשות רבות, וחסרונן על כל מה שבראת, כל אחד יש לו את החיסרון על מישהו אחר. כלומר, אני יודע לרפא שיניים, נגיד, אני לא יודע. אתה יודע לעשות נעליים, אז בוא אני ארפא שיניים לכל השכונה, אתה תעשה נעליים לכל השכונה, השלישי יגדל בצל בשביל כל השכונה, הרביעי יגדל עיזים חלב לכל השכונה, החמישי יעשה זה לכל השכונה, וכל אחד ייתן לכל השכונה את מה שהוא צריך, אז לכל השכונה יהיה גם חלב, וגם בצל, וגם נעליים, וגם רופא שיניים, וגם מלמד, וגם וגם וגם. אני לא יכול לבד גם שיניים, וגם נעליים, וגם חלב, וגם... אני לא יכול. אני בן אדם. יש 24 שעות ביממה, ואי אפשר לעשות כלום. אבל אם אנחנו לא נהיה אנוכיים, אלא צריך שיהיה איזשהו מדינאי, מושל, מישהו שיזיז דברים, מישהו שיחליט, מישהו שיקבע. וזה יעקב עשה כשהוא הגיע לשכם. חזל אומרים מה הוא עשה בשכם, תיקן להם מטבע. מה זה תיקן להם מטבע? עד אז היה שם סחר חליפין. סחר חליפין זה נורא מפגר, ונורא איטי, ונורא לא מוצלח, ונורא לא יעיל, ונורא לא טוב, כי באמת אין מחיר לשום דבר. מה שאני צריך, זה המחיר. אני עכשיו צריך תרנגולת. אז אני אתן עבורה זוג נעליים. כי יש לי שתי נעליים בבית, אחת שלי, אחת של אשתי, ואני חייב תרנגולת, יש לי לא יודע מה, מסיבת יום הולדת. אז עכשיו אני והיא נלך בתורנות בזוג נעליים אחד. אבל נעליים שווים שש תרנגולות. אין לי, מה אני אעשה? אני חייב עכשיו. בקיצור, ברגע שקובעים כל דבר עם כסף, אז אני הרבה יותר יעיל. אבל כדי שצריך לי, כדי שנקבע כל דבר עם כסף, צריך שיהיה באיזשהו מקום בנק. צריך שיהיה באיזשהו מקום תמורה לכסף הזה. בקיצור, יעקב הראה להם, רבותיי, אתם חייבים שאחד פה ינהל את העסק. אתם לא יכולים כל אחד להיות עצמאי לבד, לעצמו לבד. ויוסף לקח את הפרויקט הזה על עצמו. יוסף הוא המשביר. האחים לא ידעו את זה. האחים חשבו שיוסף הולך לעשות כאן לעצמו משהו חדש. בקיצור, אם אנחנו הבנו את הרעיון הזה, אז כאן עכשיו התחלף לנו גם ממצבה, למזבח אבנים. היום אין לנו בית מקדש. היום בעוונותינו הרבים חרב בית המקדש. איך אומר הפסוק בספר יחזקאל, ויהי להם למקדש מעט במושבותיהם או במקומותיהם, לא זוכר, בארצם. יש לכל אחד ואחד מאיתנו מקדש מעט. בית מקדש קטן, בחצר, בשכונה, ברחוב, עכשיו בעידן הקורונה, יש כבר גם כן מנייני חצרות, זה הפך להיות בית מקדש. הבית כנסת. אז הגויים בבית הכנסת שלהם פוחדים. אנחנו בבית הכנסת שלנו אוהבים. זה נורא מעניין. אנחנו אומרים, ממעמקים קראתי חוקו עונני. ממעמקים. אנחנו מתפללים דווקא מן העומק. גוי עושה את המצבה שלו, את האנדרטה שלו, למעלה, 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 למעלה. למה? וואו, אלוקים מנותק. רק זורק לכאן קצת רעמים, ברקים, רעל, מלחמות, סכנות, אסונות, צרות, קשיים. אנחנו רוצים אותו להרחיק אותו עוד יותר, ריבונו שלו, אפילו אל תסתכל, אל תראה אותנו, כמה יותר רחוק יותר טוב. אנחנו להפך. ממש, ממש מרגישים את הקדוש ברוך הוא איתנו כל הזמן. וכשרוצים להתפלל, אז זה לא מהגובה, אלא מהנומך. מהנומך, מהלב נשבר ונדקה, אלוקים לא תבזה. זבחי אלוקים, רוח נשברה. ממעמקים את בית הכנסת, אנחנו כמובן צריך לרומם את בית אלוקנו, שלא יהיה איזה מקלט עלוב חשוך. אבל ההרגשה תהיה ממעמקים. למה? כי את בית הכנסת אנחנו בונים. את בית הכנסת הוא שלנו אבן, על אבן, על אבן, על אבן, על אבן, מזבח אבנים תעשה. עם זה אנחנו נחזור בחזרה לפתיחה, לא מפרשת השבוע, קדושים תהיו. מה זה קדושים תהיו? מה פה שמילה קדוש? אנחנו יודעים, מה זה קדוש? או, אני יודע, קדוש, קדוש, נכון? אבל יש גם התחלה של קדושה, ככה מסילת ישרים מגדיר את זה, התחלה של קדושה. מה זה התחלה של קדושה? המינימום. מינימום, משהו קטן. למשל, כתוב, והתקדישתם, אומרים חזל, זה מים ראשונים. והייתם קדושים, זה מים אחרונים. אחרי האוכל, לפני ברכת המזון. כלומר, יש גם קדושה קטנה, קדושה התחלתית. פירוש המילה קדוש זה מובדל. פן תוקדש המלאה, לא לערבב. פן תוקדש, יש שם הקדשה אשר בעיניים, גם מובדל. אנחנו צריכים להיות לא כמו הגויים. קצת אחרת, ישראל אשר בך התפאר. אז כשמישהו אחד שם, ומישהו אחד שם, ומישהו אחד, זה בודד. מה הקדוש ברוך הוא אומר? דבר אל כל בני ישראל. מה אומר הזה רשי? פרשה זו בהקהל ניתנה. למה? כי גם מזבח זה ככה. רבותיי, אם אני אלך עכשיו בערים כאן של מתתיהו מול הבית שלנו, ואני אביא איזה אבן קטנה אחת, אני יודע מה, נגיד בגודל של כיסא, אני אגלגל אותה, אדרדר אותה, אדרדר אותה, ואני אבוא עכשיו אל כל המשפחה שלי, ילדים, רבותיי, לא, היום אסור, היום יש איסור על מזבחו, על במות יחיד. אני מדבר על הרעיון. רבותיי, בואו כל המשפחה, עכשיו אנחנו כאן נקריב קורבן להשם. מה פה על האבן חצץ הגדולה הזאתי? אבל לא, 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 רגע, רגע, אתם יודעים מה, אני כאן מוצא איזה רחבה גדולה, מגייס עכשיו את כל הילדים, את כל הנכדים, גם הבנות, את כולם עכשיו תסחבו אבנים, תסחבו אבנים, נסדר אותם כאן יפה בשורה ישרה מרובעת, עבדו 4 שעות. עכשיו עומד כאן תל אבנים מכובד. מישהו עומד לידו לא מתגמד, הוא שלי, אנחנו עשינו אותו, אנחנו בנינו אותו ביחד. כשעכשיו אנחנו מקריבים עליו קורבן, עוד פעם, היום זה אסור, היום אנחנו אסור לעשות קורבן, במת יחיד, אבל זה הבית הכנסת, עוד מעט נגיע. כשעכשיו אנחנו מקריבים עליו קורבן, זה מה שכתוב בפסוק, דבר אל כל עדת בני ישראל קדושים תהיו, מתפרשה זו בהקהל ניתנה. זה התחיל מיעקב, בהתחלה קראו לו יעקב, אחר כך ישראל, כשהוא בא לארץ ישראל, עבר לבית אל, שם הוא כבר לא עשה מצבה, ויצב מזבח. אבנים, יש לו עכשיו 12 ילדים, כל אחד, חבר'ה, שימו כתף, כולם ביחד. נגמר העידן הזה לראות אנדרטות ולהגיד, וואו, אין וואו, תעשו את הוואו בעצמכם. זה מה שיש לנו, רבותיי, אנחנו מגיעים לבית הכנסת, לא להגיד וואו, אלא לעשות מעצמנו. למרות שאת שמתותיי תשמרו, בכל אופן את מקדשי תיראו, נקבל על עצמנו בבית הכנסת, להתפלל להשם שהקדוש ברוך הוא יקבל את כל התפילות שלנו, ויואב אותנו, נהיה ילדים טובים במקדש הקטן, יביא לנו את המקדש הגדול. במהרה בימינו, אמן ואמן, והנה רבותיי השבוע, יש לנו את חג החנוכה, אתם יודעים? בחג החנוכה מתחילים להדליק נרות. כל אחד ואחד מאיתנו הופך להיות כהן גדול. הנרות שאנחנו מדליקים חנוכה, זה ההמשך של החנוכיה של הכהן הגדול. אז תקרא לכהן הגדול שיקריב, לא, 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 בעלותך את הנרות, זה היה הכהן הגדול. מאז החורבן, כל אחד ואחד מאיתנו כהן הגדול, מקריב, מדליק נרות, בחנוכיה של בית המקדש שנמצאת אצלנו בבית, אצלנו בחצר או אצלנו על עדן החלון. שיהיה לכולנו לכולנו שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב. מאזינים יקרים, שמעו היטב מה יש לי לספר לכם. ישבתי הרבה שנים, קרוב ל-40, ודאי יותר מ-35 שנים, מבוקר עד ערב, לסכם את אגדות חז"ל, את כל האגדתות מהתלמוד, לפי סדר העין יעקב. ישבתי ולמדתי אגדה אחרי אגדה. קראתי מה כתוב כאן, מה חז"ל רצו, מה הרעיון שמסתתר מאחורי המילים. יש לפעמים קטעים של אגדה שממש, בלשון חז"ל זה נקרא מרפסן איגרה, שובר גגות, כלומר, לא יכול להיות, הם רצו כאן משהו, מה כתוב כאן? ישבתי הרבה זמן, שברתי את הראש, חשבתי, והשתדלתי לסכם ולנסח כל דבר בשפה קולחת, ברורה ויפה. יש אנשים שקוראים, בגלל שמצווה לקרוא דברי תורה, לא רוצים להבין. בסדר? שיהיו בריאים. מי שבאמת רוצה להבין מה חז"ל רצו, למה? למה מניחים תפילין? למה צריך לשמור שבת? מה הרעיון של כיבוד הורים? כל הדברים האלה לא איך עושים. איך עושים זה כתוב בשולחן ערוך. למה עושים? מה המטרה? מה זה גן עדן? מה זה גיהינום? מה זה מטרה? מה זה תכלית? מה זה עולם הבא? מה זה תחיית המתים? איפה... בקיצור, כל הדברים הקשים המעניינים האלה, השתדלתי באמת הרבה שנים, ממש ממש משבע בבוקר עד 12 בלילה. לפעמים אני... מסתכל על השעון, אני רואה 12, 12 וחצי, ואני שואל את עצמי, זה 12 וחצי בצהריים? או בלילה, אני לא יודע, אני צריך ללכת לפתוח את החלון. כל כך מרתק, כל כך מעניין. השתדלתי לנסח הכל בעברית קלה וקולחת, מתאים לתלמידי חכמים, בפרט מגידי שיעור. אתם לומדים דף היומי, אתה מגיע לאגדתות, מה עושים שם? לא מספיק לפרש את המילים, צריך גם להבין את הרעיון, צריך לעשות את זה כזה וואו, זה שישמע את השיעור, ילך הביתה, יהיה לו מה לספר לאשתו ולילדים. וגם לכם בעצמכם, בבית, הנה עכשיו מוצאי שבת, לילה ארוך, כל החורף יש לילות ארוכים, יש הרבה זמן, מדי פעם לקרוא 2-3 עמודים, זה סוחף, מ2-3 יכול לפעמים לצאת 15, את הרב תהילה, אתם ודאי מכירים, הרב תהילה מפורסם, הוא אמר לי פעם, הרב חנוך, אם אנשים רוצים ללמוד את הספר שלך בשבת אחר הצהריים, תגיד להם שיתפללו קודם מנחה. כי קרה לי פעם שאני התחלתי לקרוא, חשבתי לקרוא 15-20 דקות, פתאום הסתכלתי על השעון, וואו, פספסתי מנחה, פספסתי סעודה שלישית. כל כך מרתק ומעניין. הספרים יכולים להיות אצלכם בבית, זה 22 ספרים גדולים, עבים, כבדים, רציניים, מעניינים, לפי סדר התלמוד, לא קומיקס, לא לילדים, לא לפי הפרשיות השבוע, אלא ברכות, שבת, עירובין, פסחים, ראש השנה, לפי התלמוד, 22 כרכים, 600 עמודים בערך בכל כרך, גדול, כמו A4, 28 סנטימטר לגובה, בסך הכל 33 שקלים לכל ספר. יש 22 ספרים, כפול 33 זה 700 שקל. 700 שקל לנכס שטוב לך ולילדים ולנכדים אחריך, זה בחינם. עוד 50 שקלים המשלוח, ב-750 שקלים הספרים לא אצלכם בדואר בסניף, אלא אצלך בבית, עם שליח, יגיע עד אליך הביתה, 750 שקלים, תשלם איך שאתה רוצה. כרטיס אשראי למשלוחן, העברה בבנק, מי שבירך, איך שאתה רוצה, העיקר, הספרים יהיו אצלנו, נוכל ללמוד, נוכל להחכים, יש לנו מה לעשות. אז מה צריך לעשות? להרים טלפון. אני אחזור, או אשתי, 08-97-44-6-6-6. אני חוזר, 08-97-44-6-6-6. הספרים בדרך אליכם. ברכה, הצלחה, והרבה הרבה הרבה קריאה ולימוד מהנים, מחכימים ופוריים. כל טוב.